אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. סרוויס עם רונה גרשון תרמי ושירי כץ.
שלום לכם, אנחנו כאן בסרוויס 104.9 FM, 105.3 FM וגם באפליקציית כאן אודי ובאתר האינטרנט שלנו. אנחנו נבדוק היום מה קורה בתחום הקולינריה, האם המסעדות נפתחות בקרוב, האם זה יקרה במאי או ביוני, ואם כן, איך תיראה מסעדה אחרי הקורונה, האם נשב במרחקים גדולים, בחללים סגורים. אנחנו ננסה לבדוק את העניין הזה עם השף חיים כהן ולשמוע מה הוא יודע ומה הוא מתכנן. מה עושים המסעדנים בינתיים? אנחנו שומעים הרבה סיפורים מעניינים, ביניהם השף מאיר אדוני, שנסע לבשל למשפחה בקנדה בזמן הפסח. אנחנו נדבר איתו ונשמע על החוויה הזאת ועל המעשה הזה. נשמע מחיליק גורפינקל, מבקר המסעדות ואיש הקולינריה, שהתחיל להכין ולמכור חומוס, וגם נבדוק מה קורה עם ההדסטארטים, ההזנקים שעקבנו אחריהם כאן, מי הצליח למכור ארוחות מראש, מי לא, ננסה להבין איך זה עובד. כל אלה כאן, בוריס פרבר איתנו, איתי סופרין, שירי כץ, שלום לך.
שלום, רונה גרשון תלמי. עכשיו כשיש מתווה יציאה, לא יודעת אם יצא לך לשוטט בעיר ולראות שכל בתי הקפה בעיצומן של ספונג'ות קדחתניות והכנות לפתיחה, נו, את מתחילה לרחרח איזה אופטימיות זהירה?
אני מקווה שכן, תשמעי, יש תורים בכל מקום בתל אביב, ככה זה נראה לפחות, וכבר שתיתי כמה כוסות קפה נחמדות כאלה.
היי, בלעדיי, אוקיי.
אני מקווה, אני אופטימית, אני אופטימית. אז שירי, אנחנו מתחילות כאמור עם עניין פתיחת המסעדות, וביקשנו לעניין את השף חיים כהן ממסעדת יפו תל אביב. שלום חיים.
שלום לכם.
שלום רב, אז אתה יודע כבר אם זה יהיה במאי או ביוני, מתי סוף סוף תוכל לפתוח?
אני לא יודע, יש שני תאריכים, אחד של האוצר זה ה-30-5, ואחד של משרד הבריאות זה ה-15 או ה-16 ליוני, לשישי.
אז עוד לא יודעים, וזה בוודאי קשה.
ותחת איזה מגבלות, זאת אומרת, איך זה הולך להיות, באיזה פורמט?
תראו, אני מניח שזה יהיה 2 מטר משולחן לשולחן. אני יכול להגיד לכם שבאוסטריה זה מטר בין שולחן לשולחן, 4 אנשים מקסימום בשולחן, אלא אם כן זה בני משפחה אחת, אז קצת יותר. ההגבלות עכשיו עוד מעט יפורסמו. אנחנו באיגוד המסעדות שלחנו את הצעתנו, איך אנחנו רואים את זה, גם למשרד הבריאות וגם לעיריית תל אביב. צריך להגיד שעיריית תל אביב היא מובילה בעיניי בנכונות שלה ובשיח הפתוח להחזיר את העסקים לעיר. אז מהבחינה הזאת אני אופטימי, אני חושב שאפילו ברגע זה שאנחנו מדברים, אדריכל העיר מסתובב בכמה מסעדות כדי לראות איך עושים את זה, איך נותנים היתרים ללא תשלום, לכיסאות בחוץ, שזה גם רעיון ששלח שי ברמן מאיגוד המסעדות, שכל חלל שנחסך בתוך המסעדה יפוצה מחוץ למסעדה.
זה אפשרי מבחינתך, נגיד? ביפו תל אביב אפשר להציב בחוץ כיסאות?
פחות, אני אנסה את זה, אני חושב על זה. קודם כל יש סיבה של מנהרת רוח בגלל המגדל, תמיד במקומות האלה שיש מגדלים יש רוחות נורא חזקות, ואם לא רוחות, אז הקיץ השמש הקופחת היא בעייתית, ויכול להיות שסוג של הקהל שרוצה לשבת במזגן ויכול בנחת, זה פחות מתאים לו. ביפו תל אביב זה מחייב חשיבה שאני בדיוק יושב על זה יחד עם סיגל ועם בכלל עם העובדים הבכירים, לחשוב לאן, הבעיה היא לא המגבלות, הבעיה לאן אנחנו יוצאים, לאיזה שוק אנחנו יוצאים, לאיזה מוטיבציה אנחנו יוצאים. ואם נלך על התחזית השחורה של מיתון כבד של 1.5 עד 2 שנים, אז צריך להבין מה רוצים למכור, באיזה מחירים. ואני כבר אמרתי ש מסעדות לבד לא יכולות להוזיל פתאום מחירים. זה שרשרת שלמה של בנקים, של ספקים, של בעלי נכסים, של עובדים. בסוף כולם צריכים יד ביד לתת תמיכה אחד לשני, כדי שתהיה הוזלה. אז זהו, השאלות הן גדולות, הנעלם הוא גדול יותר, אבל יש אופטימיות.
זהו, הפתעת אותנו עם מילים טובות על עיריית תל אביב, שזה משמח לשמוע על הנכונות ועל הניסיונות באמת להקל. אתה רואה נכונות וניסיונות כאלה בעוד תחומים? הזכרת את שרשרת המזון הגדולה הזאת.
תראי, אני חושב שהמדינה, אם היא, אני אלך לניו זילנד, ראש הממשלה שם, אישה מדהימה ואמיצה, היא יצרה הכל, היא יצרה את המשק, סגרה אותו לחודש, אבל היא גם עצרה את הבנקים. היא גם נתנה הוראה שבעלי נכסים לא יקחו שכר דירה וגם לא יכולים לזרוק אנשים החוצה כי לא שילמו. פה זה הלך במחאות ובכעסים. תבינו שכשהתחילה המחאה, ואני חושב שאני הראשון שהתחלתי אותה ב-16 למרץ, האוצר חשב שהוא יזרים 400 מיליון שקל, היום האוצר עומד על 86 מיליארד. תראו, עברו חודשיים, ותראו איזה פער בין 400 ל-86 מיליארד. זה פסיכי, זה כאילו מישהו היה בקומה ולא הבין לאן הוא הולך. אז אני לא רואה שזה קורה אצל כולם, הבנקים ממשיכים לגבות ריביות, אפילו העלו ריבית, זה לא עוצר. אני אומר, זאת בעיה לצערי, וזה יגרום לזה שהרבה עסקים לא ייפתחו, לא ייפתחו.
לא ייפתחו אפילו. זאת אומרת, אפילו לא ינסו.
אין טעם לנסות. מה הלוואות יעזרו להם אם אתה לא, אם גם ככה? תראו, צריך להגיד גם שלפני הקורונה, ענף המסעדות, הבתי הקפה, הברים, הגיע יחסית רזה, בגלל שלא היה חור אחד בכיס שהרגולציה לא נכנסה, והמכה הכי גדולה הייתה עם ההיטל הזה על העובדים הזרים, שמשלמים 20% על הברוטו של השכר שלהם, 5 שנים אחורה, בהוראת בית המשפט. מאיפה? אנשים הלכו והביאו הלוואות מהבנקים, ולוו מהבנקים, והחזירו. אנשים גם ככה הגיעו למשבר הזה עם חובות. אז עכשיו מה, לקחת עוד הלוואות? עכשיו תראו, הבעיה בבתי קפה, אני מאמין, היא תיפטר. כי בסוף אנשים מתייחסים קצת יותר בקלות ללכת לקחת כוס קפה, הוגה, קריך. מסעדות יהיה יותר קשה, והכי קשה יהיה הברים. חבר'ה, בתל אביב יש המון ברים של חבר'ה צעירים, ברים מאמינים, שהם עדיין בכלל לא יודעים איך לעשות, איזה מגבלות יש עליהם. אתה יכול להגיד לברים, תשבו 2-3 מטר אחד מהשני,
כן,
מטר.
קצת הורס את הקונספציה. תגיד,
החתונות, ההסמכות, נגמרו החתונות של ה-600, 700 איש, 500. זה החתונות של 100 איש.
הכל מצומצם. יכול להיות שהפיין דיינינג מת?
דווקא דיברנו זהו עם בן אריאב, הוא אמר הפוך.
כן, אולי הקונספט הזה של באמת הארוחות האלה, כמו ביפו תל אביב, של המסעדות האיכותיות, עם הישיבה
הנוחה. בשולילי, שף.
לא, אולי זה כבר לא יקרה.
זאת שאלה גדולה. אני חושב שעם כל זה שהעולם נפתח, תח להכל מהכל, וכולם רוצים הכל קזואל. אני חושב שעדיין בעולם תהיה דרישה לפיין דיינינג, לא ברמה של כוכבי משלן, אלא ברמה של יושבים, משפחה, בשקט לאכול, אנשי עסקים שרוצים לשבת על ארוחה. אני לא חושב שהפיין דיינינג מת. זה כאילו צעירים מאוד מובילים את זה שהם רוצים לשבת בחוץ ועל מדרכות, ואני חושב שעדיין הפיין דיינינג ברצון של האנשים, ברמת החוויה, הוא קיים. אני לא בטוח שבפרקטיקה לטווח הקרוב יהיה אפשרי.
תגיד, מעבר לכל הסוגיות הכלכליות, מדגדג לך באצבעות להיכנס ליפו תל אביב ולבשל ולדבר עם הלקוחות ולקבל את הפידבק וכל הדברים האלה שאתה עושה בדרך כלל?
וואו, אני אשתף אותך במחשבה אישית, באמת, שחשבתי השבוע שאני לא בטוח שבא לי לצאת מהבית בכלל, כי כאילו פתאום כל כך נהניתי להיות עם המשפחה וכל בוקר ולבשל ולא היה לנו הריצה אינסופית הזאת שיוצאים בבוקר, חוזרים בערב, פתאום אתה בבית, אז אני, כאילו, עברה לי איזושהי מחשבה של רגע, האם אני באמת רוצה לצאת, האם אני באמת רוצה לחזור לחיים האלה? בסוף התשובה היא, אני רוצה לחזור, אבל לא כמו שהיה. אני מאוד מתגעגע לעובדים שלי, אנחנו בקבוצה, ואנחנו כל הזמן מדברים וצוחקים ומתגעגעים, וכן אני רוצה לחזור ליפו תל אביב, כן, אני רוצה לראות את העובדים שלי, כי פתאום הנתק הזה, פתאום הבנתי כמה זאת משפחה, הצוות הזה, ומצד אחד, ומצד שני, אני אומר לכם שהיום אני לא יודע אם אני חוזר לאותו קונספט, כמו שקוראים לזה. אני חושב על להפוך את זה אולי קצת כמו איטלי, כזה שגם אפשר לקנות דברים, גם אפשר לשבת לאכול, אולי להפריד את הבר מכל המסעדה, שיעבוד בנפרד עם אוכל קטן כזה. יש כל הזמן מחשבות, ואני באמת לא יודע להגיד לכם, אין לי תשובה אחת.
זו תשובה נורא אמיתית, חיים, ואני חושבת שכולנו נמצאים פה באיזו אמביוולנטיות כזאת כלפי החזרה לריצות האלה. אולי באמת יהיה פה שינוי, אולי בסופו של יום, ואני לוקחת אותך רחוק רגע, אולי יצא משהו טוב מכל זה? אולי, אם נדע רגע, אולי להקשיב ולעשות דברים אחרת?
אז התשובה היא חד משמעית כן. המחיר הוא גבוה, כי המחיר הוא יהיה, באנשים ישלמו מחיר. תראי, אני חושב שהפסון בוטל, בסדר? הפסון, אנחנו כולנו היינו פה בפסון, רצינו עוד, רצינו יותר, רצינו להתפאר. תראו, אנשים שמתפארים באינסטגרם, על מסעדות, על חוץ לארץ, פתאום עומדים על כמות מסעדות, פתחנו פה, פתחנו שם, פתאום עומדים ואומרים, רגע, אין לנו הכנסה. הקהל אומר, רגע, מה זה כל המסעדות? הוא לא מבין, כי כל הזמן פמפמו שיש פה ויש פה ויש פה, ובעצם לא היה כלום אמיתי. אז אני חושב שהפסון בוטל, ואנשים יחשבו פעמיים אם בכלל להתפאר במשהו שהוא לא אמיתי. וכן, אני חושב שהעולם עשה תיקון לעצמו ברמת הטבע, ברמת הזיהום אוויר, ברמת האוזון, ברמת האוניות המזהמות, הקרוזים האלה, בתי המלון הצפים האלה שזורקים אין סוף טונות של זבל לים. יש משהו שצריך להגיד עליו תודה לאל, והעצירה הזאת. הבעיה שהאדם לא יודע לבד להגיד, חבר'ה, בוא נעשה אחת לרבעון כל 3 חודשים, השבתה של העולם, של הכל, טיסות, הכל, לשבועיים. שבועיים, שאנשים יקבלו משכורות.
רעיון מעולה.
אני רוצה שיהיה לי, ואני מוכן שיהיה לי עסק, ששבועיים בשלושה חודשים אנשים יוצאים לחופש ומקבלים משכורת מלאה, זה בסדר. אבל משביתים הכל, 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 הכל.
גרון וקונס כזה, חופשה גדולה כזאת, כן.
נכון. זה טוב למשפחתיות, זה טוב לעולם, זה טוב לנשמה, לנפש, זה טוב לכולנו, הנה, מסתבר שיהיה לזה טוב. ולא צריך לשלם מחיר כל כך יקר.
נשמע נפלא, לוואי ונצליח לקדם את זה, חיים. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת. אנחנו מדברים על עיריות וממשלות, ובאמת חלק מהדברים טובים, חלק מאוד לא טובים. מה עם הקהל? כי אני חושבת שאולי חלק ממה שאנחנו לומדים בתקופה הזאת, זה גם לראות את פניו של הקהל. מצד אחד את התמיכה והרצון של אנשים לחזור על המסעדות, ומצד שני, אתה למשל ספגת לא מעט אש, ראיתי אותך בפוסטים שפרסמת על מצבם של המסעדנים. הרבה אנשים הגיבו לך בצורה כזאת של די נהנתנים, תעזבו אותנו. ספקת גם אש. יכול להיות שגם הקהל קצת מאכזב?
תראי, קודם כל צריך להגיד שאנחנו בתקופה קצת לא פשוטה, והרבה אנשים, התגובות שלהם הן קצת יוצאות מפרופורציה. אבל אני רוצה להגיד מעולם לא הייתה איזושהי אהדה למסעדנים, ואולי קצת באשמתנו, בואי, צריך להגיד את זה. אנשים רואים באינסטגרם, רואים בפייסבוק, רואים בטלוויזיה, רואים כל הזמן איזה זוהר אינסטופי כזה, ופתאום באים ובוכים. הקהל לא באמת מבין כמה העסק הזה הוא כבר לא מה שהיה, כי באמת לא היה חור אחד שהרגולציה לא נכנסה, אמרתי את זה. כן. והעסק הזה מצד אחד הפך להיות לא רווחי, מצד שני, כולם רוצים שיהיה להם או בית קפה, או מסעדה, או תוכנית בישול, או להראות תמונות שהם מבשלים, כולם רוצים את זה. אבל הקהל לא מבין, תראי, יש שני אנשים שספגו עכשיו, קולגות שלי וחברים שלי, ספגו שמעיז להגיד שאין להם, לא, אין להם הכנסה. כי שבוע, כי כל השנים הקודמות, רק הראו חוץ לארץ, בגדים יפים, מסעדות נפתחות. אז מצד אחד, הקהל חושב שמי שיש לו מסעדה הוא מיליארדר ויש מכונה של כסף, וכאילו מה הוא בוכה? אני לא רוצה להגיד שאני מוכזב מהקהל, כי אני חושב שהאשמה, קודם כל, היא על המסעדנים מעלינו. אני חושב שיש אנשים בקהל ששלפו יותר מדי מהר. כאילו, כשאני מדבר בשם המסעדנים, בשם איגוד המסעדות, ואני כבר הראשון שיצאתי ואמרתי ב-16 למרץ, שאין הנהגה כלכלית, כי חזיתי את האסון שקרב, כי אני יודע כמה המסעדנים על הקסקס ועל הקצה. אז כן, אנשים, חלק מהם לקחו את זה למקום הפוליטי, אילו אתה מתקיף את ביבי אז אסור, שזה לא היה דרך אגב, וחלק לקחו את זה למצב שהם רגילים לראות בכל הרשתות החברתיות, שהכל נורא טוב וזוהר, אז מה אתם בוכים? אני חושב שמי שהכי נפגע זה המעמד הבינוני, העצמאים, העסקים הקטנים, והקהל שחי על מזכורת, עובדי מדינה, לא מבין את זה. ואני לא יודע אם זה באשמתו, אבל אני חושב שזו תקופה שכל אחד, לפני שהוא מגיב למשהו, גם אם זה הקיצה, שזה משהו שדוקר אותו, צריך לנשום אוויר, ולחכות כמה שניות, ואז להגיב. לנסות להבין, לנסות להיות בצד השני.
לגמרי, זה באופן כללי, אנחנו צריכים ללמוד בכל ההתנהלות, כן? חיים, אתה רגיל לקבל בדרך כלל הרבה אהדה, אתה דמות מאוד אהודה. נפגעת מהדברים האלה?
תראי, אני אשקר לך ש... קודם כל נדהמתי מכמות הרוע. אחד כתב לי, נהיית חזיר של כסף. חזיר של כסף זה מילים שאמרו ליהודים במדינות שאנחנו לא רוצים לזכור את התקופה. אנחנו זוכרים ולא סולחים לתקופה הזו. אני רוצה להגיד לך שבערב החג של פסח, כמעט כמו כל שנה, אני עושה ארוחות לניצולי שואה. רוב הזמן אני עושה אירועים בתוך מסעדת יפו תל אביב, יחד עם מחלקת הרווחה של עיריית תל אביב בראשותה של שרון מלמד המאממת, שהיא דואגת להביא את הניצולים ולהחזיר אותם הביתה בהסעות, ואנחנו עושים את האוכל וכליל הסדר. השנה, בגלל שזה לא יצא, אז עשיתי ארוחות וחילקתי. נהניתי לנסוע עם האוטו של העירייה ולחלק. והיא ביקשה ממני להעלות את זה לאינסטגרם ולהעלות לפייסבוק, כי היא אמרה שהשנה המצב הוא כל כך קשה והם חייבים עוד מתנדבים, והיא אומרת, אתה דוגמה, זה יביא לנו עוד מתנדבים, ואמרתי, בסדר, מה לא נעשה בשביל שיהיו עוד מתנדבים? ואז מישהי כתבה, עשה מרק דלוח ומשוויץ.
וואו.
וואו, אחותי.
זה כואב.
אני, לא, זה אפילו לא כואב, אני אומר, רגע, מה את עשית? ישבת על המקלדת וירק טרל?
ממש, ממש.
עכשיו, היא לא יודעת מה אני עושה כל השנים. זה בסדר להגיד, כי אנחנו רגילים להגיד מתן בסתר, וזה בסדר להגיד לי למה אתה לא עושה מתן בסתר, אבל תנהלו דיאלוג.
נכון.
אל תחרצו דין. תשאלו, למה אתה עושה את זה? למה לא מתן בסתר? אבל פה זה היה איזה משהו שהכוונה הייתה לדקור אותי. זאת הייתה... וזה הדהים אותי איך אנשים היום עדיין, עם ישראל, שאנחנו מתגעים בערבות הדדית, בחיבוקים וחיבוק הדדי בזמן נורא קשה, איך זה, מה נהיה פה? השסע הזה הוא משהו שאנחנו בזכות הקורונה, ואני אומר בזכות, חייבים לתקן אותו.
לגמרי. אז אנחנו לוקחות מהשיחה הזאת, אמרת כאן הרבה דברים חשובים, חיים, כדרכך, ואנחנו ניקח את הדברים האלה ונקווה שיצא גם טוב. תודה רבה.
יצא גם טוב. חייבים, אנחנו נעשה את הכל, אנחנו נצא מהמצב הזה חזקים, וכולם צריכים לשנות את האג'נדה, להסתכל קדימה ולחייך כי זה טוב לבריאות, ולהסתכל אחד לשני הצידה, לראות אם מישהו צריך עזרה. תמיד, ככה אני גדלתי, ככה חונכתי. תמיד יש מישהו שאתה יכול להושיט לו יד, גם אם אתה בעצמך במצב קשה. תודה רבה.
אמן, לקחנו, נקשיב ונסכית. תודה רבה, שף חיים כהן. מקווים לדבר איתך בימים טובים.
תודה.
להתראות.
ביי.
כאן תרבות, הבטחתי לך קרני שמש ואופטימיות זהירה.
הבאתי איתך.
הבאתי. ועכשיו אנחנו נמשיך הלאה, עוד באותו עניין. שף מאיר אדוני מזוהה עם המטבח העילי, מסעדת קטית, לומינה, בלו סקאי, בחול נור בניו יורק, לילה בברלין. והוא חזר עכשיו מאיזה פרויקט הכי מעניין ששמעתי עליו עבר, הכי מפתיע אני חושבת ששמעתי עליו מאז ומעולם אצל אדוני, וזה קרה בקנדה והוא יספר לנו על זה, אבל קודם כל, שף מאיר אדוני?
כן, אהלן, מה שלומכם?
מה שלומך? אתה בסגר?
אני, כן, אני בבידוד, אני כרגע בבידוד אל מול הכנרת.
וואו, זה מקום לעשות בידוד.
ומה אתה עושה בבידוד? מבשל או מה? עונך? מה אתה עושה שם?
אני סגור בחדר. חדר אומנם עם מרפסת שצופה אל הכנרת, אבל סגור בחדר. כמו כל המתבודדים מסתבר, כמו אלה שצריכים להיות מבודדים ל-14 יום. אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. כן, אבל זה זמן לסדר את הראש, מחשבות, כל מיני דברים שביום יום הרגיל אין זמן לזה.
לגמרי. וזה כי חזרת מקנדה, ואתה נסעת, אנחנו מדברים על פסח, נסעת בעצם למעין פרויקט כזה, שנסעת לבשל למשפחה, משפחה שחיה שם בקנדה, בישול כשר.
רגע, הוא חייב להסביר, איך זה קרה, כן, חייב להסביר.
לא, אז קודם כל, בשנים האחרונות, בעשור האחרון, אפילו יותר, שפים ישראלים כל פסח נוסעים לעשות פרויקטים בעולם. בדרך כלל הם פרויקטים מאוד מאוד גדולים, במלונות יוקרה, בכל מיני ריזורטים מטורפים, שיהדות העולם הדתית, בדרך כלל לוקחת ריזורטים כאלה, מכשירה אותם ומביאה שפים לרוב מישראל, ומנהלים את הפרויקטים האלה. יצא לי גם בכמה שנים עברו לעשות כאלה דברים. הפעם זה היה לנוכח המצב והקורונה, כל העולם כמובן היה כולו בסגר, אז אותה משפחה שהיא משפחה יהודית טובה ועמידה מטורונטו בקנדה, החליטה שלמרות הכל היא עדיין תעשה את זה באופן מאוד מצומצם, ועדיין תביא שף ישראלי לבשל את זה. האמת היא שעלינו על הטיסה האחרונה, אחרונה, אחרונה, שיצא מנדבג לטורונטו, אחר כך כבר נסגרו הטיסות, וגם לקנדה כבר אי אפשר היה להיכנס, גם אנחנו איכשהו ככה הצלחנו להיכנס במה שנקרא, בשניות האחרונות שעוד הכניסו מישהו זר לתוך קנדה.
אמרת, עלינו, מי זה עלינו? מי יצא איתך?
צוות הבכים שאספתי ממש מעכשיו לעכשיו, התקשרתי אליהם, אמרתי, יש לכם 10 דקות לקבל החלטה, 20 דקות מקרטיסים אותנו, ויוצאים לשדה.
אחים בלוז, in a mission from God.
לא, לגמרי, זה היה ממש ככה, והחבר'ה קיבלו החלטה, ואת חלקנו עזבנו פה נשים וילדים וכאלה, אבל פשוט לנוכח הסיטואציה והמצב, הבנו שאם אנחנו לא נוסעים לפרויקט מהסוג הזה, אנחנו פשוט מוצאים את עצמנו, יושבים פה בבית איזה חודש וחצי, חודשיים, ולא עושים כלום. אז פשוט בכלל לא חשבנו, כאילו, זאת אומרת, זה היה שנייה לסכם עם האישה שהיא מאשרת את הדבר הזה, וזהו, ופשוט טסנו לשדה תעופה ומשם לקנדה.
זה ממש לא, היה... זה ממש מסעיר גם, כי אתה לא בדיוק יודע מה יהיה, אתה לא יודע, תוכל לחזור, לא תוכל לחזור, איך זה יעבוד.
זה גם פרויקט, זה פרויקט לא שלא תוכנן, בדיוק, זה גם לא תוכנן, ואין רשימות, ואין ציוד, ואת לא יודעת לאיפה את מגיעה.
ולא הבאת חומרי גלם, לא הבאת ציוד, לא הבאת כלום. נסעתם כמו שאתם.
כמו שאנחנו, רק התפללנו שעדיין יכניסו אותנו ושלא יחזירו אותנו כמו שבאנו. זהו, הגענו, ישבנו שם גם שבועיים בבידוד, כי הם רצו לעמוד בחוק. אז הגענו שבועיים בכלל, שבועיים וחצי לפני פסח. כאילו צריכים גם שם לשבת בבידוד, לקחו לנו דירות, אז ישבנו שם בדירות וחיכינו. ואז התחלנו לבשל, בנו לנו מטבח שלם ליד הבית שלהם.
כמה אנשים מדובר? כמה בני משפחה היו שם?
50.
וואו, גדול. משפחה גדולה, כן.
וארוחות, יודעת, זה נהוג שזה ארוחת בוקר, צהריים, ערב, קידוש, סעודה שלישית, בין הארוחות, לצד הארוחות, ארוחות ילדים, מיליון זה, אז כאילו את כל היום עובדת ממש כמו מטבח של מלון בוטיק קטן.
וואו, זה המון עבודה.
רגע, אבל בוא ניכנס לרזולוציה של מה לזזל הם אכלו, שמה הכנתם להם?
מה, הם ביקשו בקשות מיוחדות? כאילו, היו מתכונים כאלה שאמרו, אנחנו רוצים את זה ואת זה?
ברור, ברור. עד שהם מביאים שפים מישראל לבשל להם, אז היה להם את כל הדרישות, כמובן עם כל הסייגים של פסח, וכמובן עם כל הגחמות האישיות, וגם עשינו להם דרך הזום, עשינו להם הרצאות, ועשינו להם סדנאות, וואו. ועשינו להם כל היום שעשועים כדי להעביר גם להם את הזמן, כי גם הם היו בסגר, וגם הם היו, והם היו מחולקים לחמישה אזורים שונים, כי גם בקנדה היה אסור לשבת במקום אחד. ואנחנו היינו בלוקיישן אחד, אבל שלחנו לכל יתר הלוקיישנים אוכל.
הם לא ישבו כל החמישים ביחד, זאת אומרת, גם המשפחה עצמה,
רגע, אבל מה לארוחת בוקר לזזל? אני בכל זאת, אני רוצה להבין, מה קיבלו שם?
תשמעי, מפנקייקים, מאפנסים, קרפים, בצד המתוק ומלא עוגות, לקחתי איתי את השף קונדיטור של אילטון תל אביב, עידן חדד, ילד מוכשר מאוד, אז הוא כל היום רק עשה שם מאפים מטורפים ואת כל מה שאפשר, ואנחנו יודעת, ביצים אלומות ושקשוקות וכל כל סגנון הביצים האפשרי וכל הסלטים הישראלים.
ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, נגיד, מה אפשרויות?
ארוחות צהריים היו חלקן חלביות, חלקן בשריות. אז גם, את יודעת, משתוללים. זאת אומרת, היה לנו מה שנקרא צ'ק פתוח להזמין מה שאנחנו רוצים, דגים, היינו מייצרים שם ניוקי, כמובן קשר לפסח, גפילטה פיש קלאסי מודרני וכל הוורסיות האחרות. תשמעי, אין סוף, כמות האמנות, אם תציצו טיפה באינסטגרם על התקופה הזאת שהייתי שם, הוא פשוט מלא באוכל, מאוד מאוד מעניין, צבעוני ואחר
תגיד
לפסח.
תגיד, יותר קשה לך לבשל כשאתה בחול? נגיד, כאן אתה מאוד מכיר את כל חומרי הגלם, וזאת התביעת יד שלך הקולינרית, כשאתה בחול, איך זה עובד?
נכון, אז בחול א' את מגיעה, כמו שאמרנו, ללא נודע, את צריכה להעמיד את הכל מאפס, את צריכה מרמת הציוד שלקח לנו באמת שבועיים לאתר דברים שבארץ היינו מאתרים אותם ברגע, ועד חומרי גלם של ספקים. תחשבו גם על התקופה, אנחנו בתקופה הזויה הרי, וכאילו מלא ספקים סגורים, ואין את זה ואין את זה, אבל בסוף הצלחנו לאתר, גם שלחו לנו דברים מניו יורק, והיה מלא, זה היה גם בצד הטכני הלוגיסטי, זה היה מטורף. וכן, זה אתגר, כל פעם, כל פרויקט כזה זה אתגר, בטוח, פסח, בטוח בתקופת הקורונה ובטוח מעבר לים. וגם בצד הבישולי, את יודעת, אני מגיע מבית ספרדי, אז גם פסח מותר קטניות, מותר המון המון דברים שבצד האשכנזי עשו, אז גם פה אתה מאלתר ועושה המון המון דברים וירטואוזיים. נניח סתם טחינה, אני משוגע בשל עם טחינה, אין טחינה, אסור טחינה, אסור סויה, אסור המון המון דברים ש... ביום יום הרגיל אתה רגיל לטבל איתם ולבשל איתם, אז אתה גם עושה את ההתאמות האלה. אבל כן, שמו, החיים זה, אני חושב, הרפתקאות וזיכרונות ורק לחפש כל הזמן לעשות וי על דברים שעוד לא עשית, ואני חושב שהתקופה הזאת היא בכלל תקופה מאתגרת, וזהו, אז במובן הזה זה היה מאוד, מאוד מעניין. גם נאלטנו להישאר שם הרבה מעבר למה שתכננו, כי לא היו טיסות חזרה. ולזכותם יאמר שהם קוטעים משפחה טובה, שהם המשיכו להסתיק אותנו עד שמצאנו טיסה לחזור לארץ. זהו, ואנחנו פה.
איזה דרך להעביר את הקורונה, מדהים.
רגע, אבל מה הלאה? זאת אומרת, עכשיו המסעדות שלך עתידות להיפתח בקרוב, איך זה הולך לעבוד?
קודם כל, כולנו יושבים ומחכים להחלטות הממשלה, ונראה לי שכולנו, רובנו, מבולבלים. אנחנו מאוד מאוד מחכים, שמי, אני לא רוצה להיכנס לנושא העצמאים, שכירים וכל הנזקים ש...
לא, אבל תדבר ברמה האישית שלך, מבחינתך, זאת חוויה מה? של חוסר עונים?
כן, ממש חוסר עונים. תקשיבי, אני אמרתי את זה כבר כמה פעמים, אני עם שבע מסעדות על פני תבל. לעולם לא עברה בי המחשבה שיגיע משהו שיצליח להשבית את כל השבע בבת אחת. תמיד אמרתי, יש לי את הביטחון שזאת עדיין תעבוד, והיא עדיין תעבוד, לא משנה איזה משבר יהיה. והגיע משבר הקורונה ופשוט סגר את העולם לגמרי, פשוט הוריד את השלטר על העולם.
מעבר לכל דמיון.
ממש, ממש, וזה משאיר אותך פשוט באמת חסר עונים, וכל מדינה עם ההחלטות שלה, אז אנחנו כל הזמן קשובים לכל מדינה מה ההחלטות ומתי נוכל להתחיל להפעיל מסעדה כזאת היא אחרת, לא משנה איפה היא נמצאת, בהתאם להחלטות הממשלה, וגם יותר מזה, אנחנו גם לא יודעים איפה העולם עצמו הולך עכשיו יום אחרי הקורונה, גם ברמת מה אנשים יעשו, אם אנשים כן יחזרו לשבת במסעדות, לא יחזרו לשבת במסעדות, אם לאנשים יהיה כסף לשבת במסעדות, אם אנשים פתאום לא ייקחו כמה צעדים אחורה, ופתאום נמצא את עצמנו עם מסעדות שעובדות, אבל אנשים לא מגיעים.
אלא לא נודע, ממש, ממש אלא לא נודע.
ממש ככה.
טוב, אז תגיד, וככה לסיום, לא צוות בלב לבשל למשפחה שהיא לא שלך, כשכאן פסח, ואיך התמודדת עם, עם התחושות האלה?
אז אחי, עזבי רק לא לבשל את פסח, עצם זה של לעזוב אישה ושישה ילדים, זה היה נורא, עם שני תינוקות בבית, הכי קשה בעולם. אני מדבר על זה ואני כבר דומע, ואני יושבת פה עכשיו ליד הבית, ולדעת שאתה צריך גם להעביר עכשיו עוד 12 יום נשארו לי בבידוד, זה מטורף, זה קשה מלסוא. אבל זה חלק מהמחיר שאנחנו משלמים על המצב העכשווי הזה.
כן, כן, אז באמת דרך יוצאת דופן להעביר את הקורונה, אבל יש לה מחירים גם מחירים לא פשוטים. טוב, תודה ששיתפת אותנו בחוויה הזאת, ואנחנו מקווים לשמוע על עוד הרפתקאות שלך בימים טובים יותר.
לגמרי, אני מאחל לכולנו ימים טובים יותר, בשורות טובות לכל עם ישראל ומדינת ישראל.
הלוואי, אמן, תודה, תודה, שף מאיר אדוני, תודה רבה.
תודה לכם, ביי ביי, תודה.
איזה שירים אופטימיים. אז אנחנו כאן בסרוויס, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM, ושירי במשבר הבא, אני ואת לוקחות לנו שף, סוחרות לנו שף, אני לא יכולה להירגע מזה. מישהו כזה שיבשל לנו, ואנחנו נזכור את כל את המשברים כמקום שאכלנו הכי טוב. ככה
למדנו,
צריך.
כך למדנו ממאיר אדוני בסיפורו.
לגמרי. כן. אז עכשיו אנחנו עוברות לאיש הקולינריה, למבקר, לאיש הסיורים, שאנחנו אוהבות לעלות כאן, חיליק גורפינקל, ואנחנו נספר על כך שמקורונה יצא חומוס. ומה זה אומר מקורונה יצא חומוס? בימים אלה ממש, חיים כהן, שאלנו אותו בתחילת התוכנית, כתב על החומוס שחיליק מכין והילל ושיבח אותו. שלום חיליק גורפינקל.
שלום בנות.
חומוס שחיליק.
חיליק גורפינקל מכין חומוס.
וזה, חיליק היה השף של יועזר בר יין.
נכון. אתה דמיינת פעם שזה מה שיקרה בסוף?
לא.
לא, לא, כשהיית ילד, לא זה מה שחשבת?
את מכירה את הבדיחה ששואלים את העולם מרוסיה, תגיד איך היה ברוסיה במילה אחת?
נו, מה הוא עונה?
הוא אומר, טוב.
טוב.
ובשתי מילים, לא טוב.
נהדר.
זה ממצא הכל.
זה ממצא הכל.
היה לי פנטזיה, הייתה לי פנטזיה המון שנים שאני רצחתי אותה כל פעם חדש בשיטתיות. לפתוח חומוסייה, אבל אני כבר זקן ואני יודע מה קורה ל-101 אנשים מתוך 100 שפותחים עסק של אוכל. ואין לי כאילו יותר מדי דברים, כאילו מה לסכם. אני לא יכול. אז ירדתי מזה כל פעם שזה עבר לי בראש. אני אמרתי לעצמי, חיליק, את בבל את המוח. וחוץ מזה, למה שמישהו יאכל חומוס אצל מישהו שקוראים לו גורפינקל? כי אתה היית אוכל חומוס אצל...
זו שאלה מצוינת.
אתה היית אוכל חומוס אצל מישהו שקוראים לו גורפינקל?
רגע, רגע, אבל יש לי שאלה.
זה עושה את זה יותר מעניין.
לא, רגע, רגע, אני חייבת לשאול. הרגע הזה, אבל עם יד על הלב, הרגע הזה שהכנת את החומוס, זה לובה בתחושת בגידה באלי קרוון? שאתה תמיד נשבע בו?
למה כל פעם את קוראת לו אלי קרוון?
אבו חסן, בשבילך.
זה לא בגידה, זה הרבה יותר גרוע מבגידה, זה חילול הקודש, זה לא כאילו, מה זה לבגוד? אני לא אפסיק לאכול את אבו חסן, גם אם אני אעשה חומוס עכשיו עד סוף חיי. מה שאני ממש לא בטוח, אבל לא, זה כמו, לא, זה הרגשה של לגעת במשהו קדוש, מה פתאום, מי הרשה לי? כי אני לא אמור, כי...
הצניות הזאת היא מופלאה, היא מופלאה. אנחנו ניקח מנה, שירי, אנחנו מזמינות מנה...
זה נחשבת מנה ערבית, מקומית, מסורתית.
תקשיבי מה אנחנו עושות. עכשיו הבנתי, אנחנו לוקחות מנה מחיליק, קונות מנה מחיליק, ולוקחות ומביאות אותה לאבו חסן. אומרות להם, תקשיבו...
השיחה נגמרה. לא, עוד שנייה אחת, השיחה נגמרת. זה לא היה מצחיק אפילו קצת.
סליחה, סליחה, לא, זה באמת. רוח השובבות שלי לפעמים עוברת את הטעם הטוב.
זה לא היה בטעם טוב בכלל.
לא, אז חיליק, אז תגיד רגע, קודם כל, אנחנו רוצות לדבר, אנחנו עוד לא אכלנו את החומוס, זה יקרה בקרוב, אני עומדת להזמין ממך מקרוב, אבל אומרים שהוא טעים מאוד, אני קוראת אנשים, באמת.
עושה סופרלטיבים, קראתי, כן.
וגם התמונות, וואו, רק לראות אותו כל כך יפה. כתבתי לך אתמול, זאת שירה, זאת שירה הצלחת הזאת ששלחת לי. אז מה הסוד שלך?
לא, אני רוצה לנסח את זה מחדש.
לא, תני לו לענות ככה, הוא עומד לגלות.
כשזה מגיע לחומוס, אני יכולה לפתוח חומוסייה בשם אבו פשלה. כי אולי כישלון יתום, אבל לא אצלי, לא עובד לי. אז מה עושה את החומוס טוב בבית?
מה הסוד, חיליק?
כדאי לשים טחינה.
נו, באמת. לא, באמת, דבר.
הוא כמעט גילה לנו, אתה רסט.
לתת את המתכון?
לא, אתה לא חייב, אבל...
את הקווים המשמעותיים.
קודם כל, מאיפה המתכון? זאת אומרת, מה זה החומוס הזה שאתה מכין? בוא נתחיל מזה, מאיפה הוא הגיע?
יופי, אני שמח שאתם שואלות, זה סוף סוף שאלה שאני יכול להתפטר מאחורי הגב של מישהו אחר, ולא... קודם כל, בוא נסגור את העניין הסיפורטיבי, אם זה מביך נורא, אני לא מבין מה הסיפור הזה, זה רק מכניס אותי לעוד יותר לחץ, אם בכלל יש דבר כזה עוד יותר לחץ, מהלחץ שאני נמצא בו ברגיל, גם בלי החומוס הזה, שלא נדע, הטלפון לא מפסיק צלצל, זה מביך נורא, אני לא יודע מה לעשות, זה אחד, שתיים, המתכון, זה כאילו זיקוק, או יותר נכון, לא זיקוק, מה שלמדתי ממורים שלי, שרק להגיד את השם שלהם זה מביך, זה לא חומוס של אף אחד מהם, כי אני לא אמור לעשות חומוס של אנשים, ועוד להגיד כאילו שעשיתי חומוס שלו. אני מנסה ללמוד כבר לא מעט שנים מאנשים שאכלתי אצלהם חומוס, שאני חשבתי שהוא היה ניזהר בלשוני, לא פחות טוב מאבו חסן, כי אני לא חושב שיש חומוס יותר טוב מאבו חסן. דיברתי עם מישהו אתמול ואמרתי לו שיש שלושה דברים בעולם שאני לא יודע מה טעמם. שזה שלושה דברים שאני אוכל ושוטה כל הזמן, זה החומוס של אבו חסן, והדג כבוש והגולסטר של מתיה מקלל. אין לי מושג מה הטעם של זה, 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 זה טעים בעיניי לא משנה מה. אני לא זוכר, אני לא יודע מה הטעם של זה, זה כמו שתשאלי אותי למה.
כמו טעם של מים,
אני מרגישה אבל שאתה נמלט מהתשובה לשאלה, מה הופך חומוס.
לא, אבל בוא, אתה מקלף את החומוסים, אתה
משתמש בזנים מסוימים.
אתה שם סודה לשתייה.
וואו, כל זה להגיד.
לא, אתה לא חייב לגלות הכל, אבל משהו, איזה עיקרון אחד, איזה עיקרון אחד, יאללה.
זה חומוס בולגרי מהגרגירים הקטנים, כן? ולא משתמשים בגדולים, כי זה לא טוב לממרח חומוס, טוב לתבשיל. זה תחינה, אני לא רוצה להגיד איזה, אבל זה תולדה של הר ברכה. אוקיי? זה רמז ענק, זה קשה לברר מה שאמרתי. זה לא הר ברכה. הייתי משתמש באותה שמחה בהר ברכה, דרך אגב, בלי למצמץ. משתמש בתחינה, לא רוצה להגיד אותה עכשיו, אבל זה לא כזה סוד, הכל מצולם ומונשח אצלי בפייסבוק. וחוץ מזה אין כמעט כלום בחומוס, יש מיץ לימון ומלח.
צריך מאבד מזון אימתני? הוא צריך להיות ממש חזק?
לא, אני עושה את זה עם בלנדר מוט, אני בטוח שבאחד הימים הקרובים הוא יתפוצץ.
זהו,
זה בלנדר מוט שלדעתי על הלירה. הוא עושה קולות של אמא, תפסיק באמא שלך, והוא מתחמם עוד מילה שאומרים עם אמא שלך, קצת יותר גפה. ואני לקחתי מאמא שלי באמת לאתמול, מרוב ובעלה, את המג'י מיקס, את הפוד פרוססור, כי שיהיה, כי אני בטוח שיקרה משהו. אני הבנתי, אבל תוך כדי, מתוך מצוקה שאני עושה את זה ידנית עם הבלנדר מוט, שבלנדר מוט זה טוב, כי אתה רואה את החומוס מול העיניים, והוא לא בתוך המחל, ואתה יכול לראות...
זה טוב לך, לא לבלנדר מוט, הוא לא יסמוד את זה.
בדיוק. והתחלתי להתעניין בבלנדר מוט קצת יותר אינטני. כן.
לשדרג את הכלים.
קצת מוגזם, כאילו, בשלב הזה, אני חושב.
מדהים. אז תשמע, קודם כל, אתה החומוסי הכי ביישן וצנוע שדיברתי איתו אי פעם, זה מקסים פשוט.
מה, אני אמור לשפיץ?
למה לא?
ברור,
מה?
ברור.
תשמע.
כי לא בא לי טוב.
בסדר, לא, אתה לא חייב. ודבר שני, אנחנו תכף צריכות לסיים, אבל זהו, זה יישאר עכשיו עסק? זאת אומרת, מפה והלאה?
אני באמת לא יודע. אני היום שקלתי לסגור את זה מרוב חרדה היום בבוקר, ולהודיע לכל אלה שנרשמו למחר שאני לא עושה. אני מדבר בפתינות עכשיו.
צריך להזמין מהר, אתה אומר. אתה מעיץ בנו להזמין לך מהר.
השבוע התמלא כבר. ואני כבר רושם שבוע הבא, ואני לא יודע מה...
טוב, אז תרשום אותי לשבוע הבא. באמת, אני רצינית עכשיו. אני גם מדבר איתך, אבל אני נרשמת כבר לשבוע הבא.
השיר.
ואל תסגור לפני שאני אוכלת, זו רונה.
אה, זו רונה, אוקיי.
כן, ולא לסגור לפני שאני אוכלת, בסדר? כאילו, באמת, אני עכשיו זה באמת באמת רציני.
אני לא יכול להבטיח כלום.
לא, 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 לא. אז רדיו כאן, אני מבקשת את מילתך. בסדר, המון בהצלחה. תשמע, כיף לשמוע שיוצאת החומוס מהקורונה, באמת. כאילו, אני אוהבת אנשים שעושים דברים אנשי פעולה, והנה אתה איש כזה.
אני אגיד משהו טיפה פילוסופי, זה נחמד לגלות בגילי המופלג שאפשר להזיז את עצמך ולעשות משהו שלא תכננת, בעיקר אם אתה לא חושב על זה הרבה וקם ועושה, כי אחרת זה לא היה קורה, וגם זה נחמד, אני מבין בדיעבד שזה נחמד לגלות שאפשר לצאת גם מהמשבר המסריח הזה עם איזה רעיון של משהו לעשות ולנסות לעשות אותו ולא להתייאש, שזה משפט שבחיים לא חשבתי שאני אגיד לא
להתייאש. ממש, ממש,
יצאת כאן החומוס.
ממש, לא, יצאת כאן דוקטור סוס לכל דבר.
ממש, כאילו.
תלמדו מחיליק, מה שנקרא. חיליק גופינקל, תודה רבה, תענוג.
בכיף, תודה.
ביי.
ביי.
טוב, אז שירי, עכשיו אנחנו, יש לנו את העונג והכבוד לסיים עם שרון בן דוד, מטיים אאוט, שלום שרון, יש את הקולינריה, שלום לך.
בוקר טוב, צהריים.
בוקר טוב, איזה כיף שאת איתנו. אז אנחנו דיברנו בשבועות האחרונים על כל מיני הדסטארטים שהחלו מימון המון, בניסיון באמת לפתור, זאת אומרת, כל מיני מסעדנים שנמצאים בצרה, מוכרים את מרכולתם מראש, ארוחות עתידיות, קורסים וסדנאות, ורצינו לבדוק מה קורה עם כל ההדסטארטים האלה. אני רק אספר לפני שאשכח לפני, שאני רוצה רגע להזכיר את קרנבל של בשר, שירי, דיברנו איתם כאן נכון, בתוכנית, נכון. ואפרופו הדסטארטים וכל מיני מיזמים מיוחדים, ממש בימים אלה יצא הספר שלהם, הספר החדש, ספר הבשר, והם יצאו בדרך אל הספר, ספר הקודם, ספר של אדמה, למסע אל משקים בארץ כדי להכיר קצת את החקלאים, לבשל איתם, ולגלות מה קורה שם. והם גם צילמו את זו סדרת רשת נחמדה כזאת, ואפשר לראות את סדרת הרשת, לכתוב ביוטיוב, ולראות את ספר של אדמה שיצא בימים אלה, ולקבל אותו עד הבית. יש שם מתכונים מצולמים, ויש שם באמת מסע אל כל היצרנים והחוואים הקטנים. זה נורא נחמד לראות היום כל מיני כאלה. דבוראים אמרת לי שאומרים?
כן.
דבוראים חקלאים, ובימים אלה זה דווקא, ככה היה לי חשוב לספר על זה, כי זה נורא נחמד, שזה קורה דווקא עכשיו בזמן הקורונה, אז ספר של אדמה, חבר'ה של קרנבל של בשר, אנחנו איתך שרון, אז מה קורה בתחום ההדסטארט?
תחום ההדסטארט עולה ופורח במהלך הקורונה, זה התחיל בזרזוף קטן, והפך למבול. גם בארץ וגם בחול.
נכון, זהו, זה לא רק ישראלי, זה לא השנור היהודי, בוא נגיד את זה ככה.
ממש ממש לא, יש בחול מסעדות כוכבי משלן, לברנרדין, מסה, בולוד, ז'אן ז'ור, שפשוט הרימו דגל וגייסו כספים, כן, אין ברירה.
ומה בארץ? מי בארץ עד עכשיו?
ובארץ יש גם כן בתי אוכל ומסעדות באמת במגוון מאוד מאוד גדול, מבתי קפה ועד מסעדות שף כמו ג'ורג' וג'ון במושבה האמריקאית של תומר טל לרפובליקה.
שכבר גייס 142% צריך לומר, הוא עבר
כן,
את
ה... כן, כן,
כן, כן.
יש לא מעט מקומות שבאמת הצליחו לגייס, אחרים קצת פחות, זה אי אפשר להכריז על זה כהצלחה גורפת מקיר לקיר.
נכון.
יש כאן כנראה הרבה נתונים שצריך לקחת בחשבון, שלא כולם אפילינג לקהל, יש יותר ויש פחות.
שמה גם שכשאתה קונה משהו כזה, אתה לא יודע מתי אתה תקבל אותו, זה מין מוצר כזה שאתה לא יודע, אתה יודע, אתה יכול להיות במאי, יכול להיות ביוני, יכול להיות שעוד הרבה זמן אחרי. אין לך התחייבות נכון. לפרק זמן.
אין התחייבות לפרק זמן, אבל, ומצד שני יש גם מקומות שאנחנו יודעים או משארים בממש ממש שהם יחזרו לפעילות, כמו המינזר, שהם משקיעים 200 שקל וקונים כרטיסייה של 10 בירות, אז הנזק הוא גם לא כל כך גדול יחסית, וגם תמיכה במוסד תל אביבי ידוע שכולנו רוצים שיחזור לעבוד.
מאוד ידוע שמאז ומעולם גם היה פתוח, נכון? הוא לא נסגר אף פעם.
כן. רק ביום כיפור.
רק ביום כיפור.
כן, גם זה לא תמיד. אבל זה מעין חוזה לא כתוב בעצם, בין המסעדנים לבין הלקוחות, או בין אנשי הברים ללקוחות, שאומרים, אתה רוצה שאני אשאר כאן, אז רגע, תן לי עכשיו כדי שתוכל לדעת שנגמרת הקורונה במינזר, בבוקר אתה יכול לשבת ולשתות את, נכון. את הכוסית שלך. ובאמת יש כל מיני, למשל אפשר להגיד שסטודיו ארקדיה של עזרא קדם לא הצליח לגייס את הכסף.
נכון. שזה נכון. מפתיע.
שזה מפתיע. עזרא קדם אחד המסעדנים המיתולוגיים הראשונים של ירושלים. לא נכון. הצליח.
מצד שני, צריך גם לקחת בחשבון שעזרא קדם הוא היום ידוע לאנשי קולינריה, באמת, או ללקוחות ותיקים, אנשים שמכירים אותו כבר הרבה שנים, או לאנשים שעיסוקם בקולינריה. יותר קל לקנות בירה במנזר מאשר סדנה או ארוחה אצל עזרא קדם.
זה נכון.
מבחינת תקציב נדרש, את אומרת?
מבחינת תקציב, מבחינת נגישות, מבחינת הקהל הדסטארטים פונים אליו. זה, בארצות הברית היו כל מיני תורמים גדולים שתרמו למסעדות משלן עשרות אלפי דולרים. פה קשה לי להאמין שזה המצב.
פשוט כדי לשמור אותם בחיים, נכון? כדי שהמסעדה נכון. תוכל להמשיך לפעול.
נכון,
תגידי, וברים כמו הדאבל סטנדרט והונולולו, הם הצליחו למכור?
הצליחו, כן. ברים הצליחו, כן. הדאבל סטנדרט היו בין הראשונים שהתחילו עם, עם ההדסטארט, והם באמת גייסו את כל הסכום ובהצלחה. ואחריהם היה גם את הגסטרום שגייס גם כספים, וזה מצליח, אבל מצד שני, הנה, האושר עוד לא כל כך הצליח לגייס.
פלאפל, שזה דיברנו, דיברנו עם בנצי, כן, כן. בנצי ארבל.
כי אולי פלאפל, תראי, אולי אני חושבת, גם קפה לואיז, שניסו למכור שייקים, אני רגע שמה אותם באותו סל, אולי זה דברים שאתה לא קונה מראש, זאת אומרת, פלאפל זה דבר שמוזר, אני לא יודעת.
כן, אבל מצד שני כל כך מתחשק פלאפל אחרי התקופה הזאת.
מאוד מאוד קשה לאפיין את זה, כי בין המצליחים נמצאים גם ג'ורג' וג'ון, שהיא מסעדת שוקרה עילית, וגם באמת הבר הדאבל סטנדרט, ומונה, והתרנגול הכחול. זה פשוט קשה מאוד לאפיין את זה. זה כנראה קנייה אימפולסיבית, או איזושהי תמיכה אישית, או היכרות עם המקום, קשה להסביר.
טוב, אבל יש לזה משהו נחמד שיש מין חוזה לא כתוב כזה בין, זאת אומרת, בין מוסדות כאלה.
מערכת יחסים מחייבת, מה זה?
כן, כן, כן.
רק נותר לנו לקוות שבאמת הצדדים המעורבים יעמדו
בהתחייבות
שלהם, כי בארצות הברית כבר יש חריקות, ויש מסעדות שלא קיבלו את הכספים מכל מיני סיבות, זה עדיין תקוע, מסיבות בירוקרטיות וכל מיני בדיקות שצריך לעשות. אנחנו מקווים שבארץ זה ילך הרבה יותר בקלות.
באמת נתת לנו נקודה למחשבה בעניין הזה, ואנחנו רוצים שמוסדות כמו המנזר ימשיכו להתקיים, כי בארץ באמת אין הרבה מוסדות כאלה של שנים, שנים, וזה משהו ש...
יש סביבם גם קהילה כן, של לקוחות, ש...
כן, אנחנו רואים הרבה מקומות, המקום. המקומות שנסגרים, הרבה מקומות שלא מחזיקים מעמד, ראינו הרבה בלווינסקי בשנים האחרונות, ואנחנו רוצים את ההמשכיות הזאת בסך הכל, היא לטובת פתרון, כולנו.
זה פתרון נפלא, השאלה אם הוא לא מצא את עצמו כבר.
מה, הדסטארט?
כן, כן. כי יש כבר באמת עכשיו מבול. בהתחלה, כן. מי שעלה אם זה ראשון, הצליח לגייס די בקלות. עכשיו זה כבר יותר קשה.
עכשיו זה כבר שחוק. טוב, זה כדרכם כן. של דברים. שרון נכון. בן דוד, תודה רבה, הארת את עינינו.
תודה לכם, תודה
יום נפלא.
ביי ביי.
אז אנחנו חייבות לרוץ ולמהר, ואנחנו בטח עוד נמשיך לדון בכל הדברים המעניינים האלה. שירי קץ, תודה רבה. איתי סופרין, בוריס פרבר, להתראות. נמשים בקצה אפה ושורק לה שחף מכפה שבסתרה הוא מביט בשקט לעברה היא על הספסל יושבת ושקועה בחלומות ועיניה
השמש, יש לך שמש בליבך, עובר שק לה את ידך. יש לך שמש, יש לך שמש, יש לך שמש בליבך, עובר שק לה את ידך. יש לך שמש, יש לך שמש.